טוב, בפעם הקודמת התחלנו את ספר יחזקאל, עשינו סקירה כללית ועשינו את הנבואה הראשונה שיחזקאל מקבל. במסגרתה הוא בעצם לא נדרש לצאת למשהו מעשי, אלא זאת נבואת הקדשה, דהיינו נבואה שהופכת אותו להיות נביא, וסדרת מאפיינים שיש בנבואה הזאת משקפים נאמנה את ייחודו של יחזקאל. דבר ראשון, הדברים נעשים בהתגלות בבל, וכיוון שכך המרכיב של המראות שמאפיין פירוט מאוד גדול במעטפת של ההתרחשות, זאת בעצם מציאות ככה יחסית נמוכה של הנבואה. נכון שמעשה מרכבה נחשב בצדק משהו מאוד עוצמתי, אבל זה בעצם הייתי אומר אחת מנקודות השפל של הנבואה, שאנחנו אפילו גם אליה לא יכולים להתקרב. כבר למדו חז"ל שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, זה לא משהו עוצמתי, אבל גם הלא עוצמתי של יחזקאל הוא עדיין עוצמתי מאוד, בכדי שהדברים הללו יהפכו להיות לימוד מאוד עמוק ומרומם. זהו צד אחד של המטבע. הצד שני של המטבע זו הנקודה שאנחנו עומדים בפני מחזה שמפעיל את יחזקאל, בעצם מורה לו מה לעשות והופכת אותו לשליחו של הקדוש ברוך הוא בגלות יהויכין. כפי שהרחנו להסביר בפעם הקודמת, תפקידו של יחזקאל מעבר לתפקיד הקלאסי של כל נביא, שכל אחד שואלים אותו מה תפקידו של הנביא, אז כל אחד אומר את התשובה הקלאסית שהוא רוצה להחזיר את העם בתשובה. זה נכון, אבל מעבר לזה שהנביא פועל ורוצה וישמח מאוד על תיקון המציאות הרוחנית, זה לא עיקרו של העניין. עיקרו של העניין זו העובדה שיחזקאל באופן ייחודי מלווה גלות, והוא בעצם בא להכין אותה, לחזק את האמונה באל בגלות יהויכין, שבא בעצם להכין אותנו לקראת החורבן. זהו חיל חלוץ שנבחר על ידי הבבלים משיקוליהם שלהם להיות העילית של עם ישראל, כדי לנטרל מחד אולי התקוממות עתידית, אבל מידת שני זאת נבחרת שנבחרה להיות צוות החירום הלאומי, כדי לטפל בהתמודדות עם העובדה שפעם ראשונה בהיסטוריה עם ישראל יוצא לגלות מוחלטת, שבארץ כל הסמלים חרבו, דבר שלא קרה מזה 900 שנה מאז שימי יהושע. וכדי להכין את העם לטראומה הזו חייב להיות חיל חלוץ שיוצא בתנאים יותר אלגנטיים מאשר מי שיצא 11 שנה מאוחר יותר עם חורבן הבית, וצריך להכין אותו לתובנות הנוגעות להתמודדות עם המציאות הזו, מתוך מפת ארוך טווח שאומר עם ישראל שונה מאומות העולם האחרות והוא ישוב לארצו. אבל כדי לקדם את התשתית האמונית הפסיכולוגית, כדי להתמודד עם התרסקות כל כך גדולה, יש צורך באותו צוות שיוצא, ויחזקאל הוא המנחה הרוחני של הצוות הזה. כבר ראינו שתפקידו של יחזקאל איננו פשוט, הוא נשלח אל עם שלא יקשיב. דיברנו על עם קשה פנים וחזקי לב, והסיסמה של וידעו כי נביא היה בתוכם, שחוזרת כמה פעמים גם בקטע הזה ועוד תשוב בהמשך, בעצם אומר את הכל. אתה צריך לצאת אל התפקיד הזה למרות שהעם אולי לא יקשיב, אבל יש יום שהסימון ייפול והאמירות שלך ייכנסו בליבות העם. אין מה לעשות, גם אם לא ימחאו לך כפיים, גם אם הדברים לא יתקבלו באהבה ובאהדה, עם כל זאת הדברים הללו הם חשובים וחשוב שיאמרו, ואתה תשמיע את דברך עליהם. הנבואה הראשונה שבעצם מופנית אל יחזקאל ונותנת לו שליחות, הוא לא צריך מתוכה לעשות משהו ספציפי או להודיע למישהו משהו ספציפי, משתנה בהמשך פרק ג' אליו הגענו בפעם הקודמת, ואנחנו הגענו בפעם הקודמת עד סיום הדברים בפסוק י' ד', נכון? זוכרים? נכון, פרק ג' פסוק י' ד', לפה הגענו? זוכרים או לא זוכרים? ספר יחזקאל, נכון? פרק ג' פסוק י' ד', נכון?
כן.
אנחנו עוברים הלאה. ואכן, ורוח נשאתני, נקרא עוד פעם את פסוק י' ד', ותיקחני ואלך מר בחמת רוחי, כי הוא נפל עליו תפקיד לא פשוט, ויד השם עליי חזקה, דיינו כפתה עליו בעוצמה רבה את השליחות הזו, ואבוא אל הגולה תל אביב. ועל זה דיברנו בסוף השיעור, הוא הולך לעיר תל אביב שהייתה בבבל, היושבים אל נהר כבר, ואשב הם היושבים שם, ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם. תכף אני אסביר את הסיפה של הפסוק. אז באמת, הוא הלך אל עיר שנקראת תל אביב ונמצאת בבבל, ושם הוא הולך לדבר עם העם. מוריי ורבותיי, השם תל אביב שאנחנו היום מכירים אותו, זהו שמה של העיר העברית הראשונה, זהו בעצם שם תנכי שנלקח מספר יחזקאל, כאשר מה שעמד ביסוד השם הזה זה ספרו של הרצל, בנימין זאב הרצל, שכתב ספר שנקרא אלט נוילנד, דהיינו המדינה הישנה חדשה, וכדי לתת לו תרגום ספרותי יפה, אז קראו לו זה תל אביב, כן, מקום של אביב, מדינה חדשה ישנה, זה משהו שמתחדש, מדברים על האביב הערבי, שהוא יהיה דומה יותר לחורף או לסתיו, במקרה היה טוב יותר, אבל לא משנה, בואו נעזוב את זה כרגע, אבל זה היה תל אביב, תרגום של אלט נוילנד, וזה שם, עכשיו באמת, המתח הגדול בספר יחזקאל הוא בין מה שקורה בתל אביב, לבין מה שקורה בירושלים. יחזקאל נמצא בתל אביב, אבל מבטו מופנה לעבר ירושלים, והוא כל הזמן ידבר איתנו, גם בפרקי הפורנות, מה עתיד לקרות בירושלים, כולל שהפורנות, כפי שראינו בפעם הקודמת, הגיע, הוא ידבר על מה שעתיד לקרות במובן של נחמה וגאולה. דיברנו בפעם הקודמת, שדיברנו על מבנה הספר. זוכרים? בסדר? יופי. עכשיו, הנבואה הראשונה שלו, הוא מגיע לתל אביב, ופה הוא צריך לשאת את נבואתו הראשונה, שבה הוא יעביר את דבר השם אל העם. הוא מגיע וקורא דבר מוזר. נביא, השם נביא הוא מלשון ניב שפתיים, דיבור. ניב, זה שפה, לדבר. כן? והנה הוא שותק, דבר מאוד מוזר. נביא במקום לדבר, וזה תפקידו להביא, לדבר, להביא דבר השם, והוא יושב שותק, שומם, לא משמיע מילה, לא משמיע דבר. והיא מקצה שבעת ימים, והיא דבר השם אליי למור. ואז הוא משמיע נבואה שתכף נעמוד על טבעה, נבואה שהיא קצרה יחסית, תכף נעמוד על תוכנה. פה זה מופיע במעדורה מתומצתת של 5-6 פסוקים, מפסוק י"ח-י"ז עד פסוק כ"א, ואחר כך נראה את אותה נבואה שמופיעה בהרחבה בפרק ל"ג. מי שזוכר טוב, פרק ג' מתחיל בפועל את נבואות הפורנות, פרק ל"ג מתחיל את נבואות הנחמה. זאת אומרת, על הספתח של שני הדברים הללו, אנחנו מוצאים את הנבואה הזאת שהיא משל הצופה. ועוד מעט נדבר על טבעו של המשל הזה, ומה חשיבותו ומה תפקידו. בכל אופן, פה הוא מופיע במעדורה מצומצמת, בפרק ל"ג הוא יופיע במעדורה מורחבת, ותכף נראה על טבעו. אבל מה שאני רוצה עוד לדבר לפני כן, זה על התופעה הנלווית למשל הצופה, גם פה וגם שם. כבר ראינו שהוא שותק 7 ימים, בתום 7 ימי שקט, הוא משמיע בקצרה את הנבואה המצומצמת, ואז הכתוב מספר לנו, לאחר שנגמר העניין הזה, בפסוק כ"ד, ותבוא וירוח ותעמידני על רגלי, שוב הוא יש לו עוד נבואה, תכף נראה את הרצף, וידבר אותי ואומר אליי, בוא יסגר בתוך ביתך. דיינו, לאחר שישמע את הנבואה הראשונה הזאת, מצווים אותו לחזור להסתגר בתוך ביתו. ואתה ואין אדם, הנה נתנו עליך אבותים, חבלים, ואסרוך בהם, ולא תצא בתוכם. דיינו, אתה תהיה מנוע מלהסתובב חופשי, ואתה תהיה מוגבל בתנועתך. ולשונך אדביק אל חיקיך. דיינו, אדם, תדבק לשוני לחיקי, דיינו, שהוא ישתוק. ובהמשך, ונעלמת, מלשון אילם, ולא תהיה להם לאיש מוכיח, כי בית מירי המה. ובדברי אותך, אפתח את פיך, ואמרת להם, כה מה אמר השם אלוקים, השומע ישמע, ויחדל יחדל, כי בית מירי המה. ובכן, הכתוב אומר פה משהו מאוד מוזר. מצד אחד הוא נשלח להוכיח אותם, מצד שני הדיבור שלו מצומצם, וכבר אומרים לו, כמדיניות, תרבה בשתיקה. מפעם לפעם, ניתן לך להעביר איזה מסר. המסר, כפי שנראה, יהיה מיוחד, קצר, והתלוו לו כל מיני דברים שעוד נדבר עליהם עוד מעט. בכל אופן, יש פה איזו שתיקה עוצמתית, שתיקה רועמת. וזה מאוד מאוד מוזר, כי זה הדבר המנוגד לחלוטין לתפקידו של הנביא, שכל עניינו הוא דיבור. נעצור רגע פה ונדדף רגע לפרק למד, לפרק כ"ד. פרק כ"ד, שזה הפרק האחרון של פרקי הפורענות, נכון? פרק כ"ד, הפרק האחרון של פרקי הפורענות. אנחנו מוצאים שמה בפסוק כ"ו, פסוק כ"ז. כן? עד לפה יש לנו איזו סיטואציה חלקית של שתיקה. ועד סוף נבואות הפורענות, כתוב לנו בהמשך, ביום ההוא, פסוק כ"ז, סוף פרקי הפורענות, ביום ההוא יפתח פיך את הפליט, ותדבר ולא תיעלם עוד. דהיינו, כשיגיע הפליט שידווח על החורבן, לא תהיה עוד במצב של שתיקה, האלם הזה שקודם דיברנו עליו ייפסק, הוא מלווה אותנו, ועוד מעט נראה איך, לאורך פרקי הפורענות, והיית להם למופת וידעו כי אני השם. עכשיו, איפה השתיקה מסתלקת לגמרי? פרק למד ג', אחרי הנבואות על העמים ובפתח הנבואות של הנחמה והגאולה, אנחנו שומעים בפרק למד ג' בפסוק כף א', פרק למד ג' פסוק כף א', ספר יחזקאל, פרק למד ג' פסוק כף א', והיא בשתי עשרה שנה, דיינו בשנה ה-12, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, דהיינו מאז היציאה לגלות יהויכין. אמרנו כבר שכל התאריכים בספר יחזקאל הם לגלות יהויכין. בא אליי הפליט מירושלים למור וקטעיר. דהיינו, איך יודע יחזקאל שהחורבן התרחש? באמצעות פליט שמגיע פיזית לדווח על כך. שימו לב, המידע הזה על החורבן לא מגיע לו בנבואה, אלא הוא מקבל אותו באמצעות פליט שמגיע דווח פיזית. על ראשיתו של המצור על ירושלים הוא מקבל דיווח בפרק כף ד'. הנה הכתוב מספר, תחזיקו בלמד ג', דפדפו רגע לפרק כף ד', להתחלת הפרק, פרק שהיינו בו קודם בסופו, פרק כף ד' פסוק א', וידבר השם אליי בשנה התשיעית, דהיינו שלוש שנים קודם בערך, כאשר בחודש העשירי בעשור לחודש, שזה עשרה בטבת. בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה שמח, מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. היינו פה מתחיל המצור על ירושלים. פרק כ"ד הוא הנבואה האחרונה שעוסקת בעם ישראל, מתחיל המצור. כל משך המצור עד אחרי החורבן לא מספרים לנו מה קורה בירושלים. מדברים על הנבואות על העמים, כפי שהזכרנו, ועוד נסביר מה טבע. כאשר מגיע הפליט, כפי שראינו קודם, הוא מדווח לו על העובדה שהיה חורבן, מה קורה בעקבות זה בפרק למד ג' בפסוק כ"ב, ויד השם הייתה אליי, פרק למד ג' פסוק כ"ב, ויד השם הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. וכן את הורים האלם הזה פוסק. מתי הוא פוסק? לאחר שמגיע המידע על החורבן, נכון? ובכן, בואו נראה דבר מעניין. אני שוב מזכיר לכם, ספר יחזקאל נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, פרקי הפורענות, מפרק א' עד פרק כ' ד', זה פרקי הפורענות. ואחר מכן, יש לנו את פרקי הנבואות על העמים, מפרק כ"ה עד פרק למד ב', כן, נבואות על העמים, וזו התקופה שמקבילה למצור על ירושלים, נכון? והתרחשות החורבן, נכון? זה היה בפעם הקודם כתבתכם תאריכים, מן השנה התשיעית עד השנה ה-12 לגלות יחין, זוכרים? יפה. והפורענות הייתה משנה חמישית עד השנה התשיעית, פרק כ"ד זה עשרה בטבת, התחלת המצור על ירושלים, נכון? למה הוא התחיל רק בשנה החמישית? כי גם הוא צריך להקל וגם הסובבים אותו את העובדה שהם בגלות, אי אפשר מיד להתחיל לדבר. ומהשנה ה-12 ועד השנה ה-25 לגלותנו, עד פרק מ"ח, עד ה-25 שנה לגלותנו, פרקי הנחמה. נכון? זוכרים? עכשיו דיברנו על כך, שני דברים. א', יש לנו פה את בפרק ג', שפה זאת פעם ראשונה שמדבר עם העם. יש לנו א', את משל הצופה בקצרה, עוד מעט נדבר עליו, ומלווה לזה שתיקה, נכון? השתיקה הזאת מתגלגלת, יש לנו סימנים ראשונים להפסקתה פה בסוף פרק כ' ד', והשתיקה מופרת לגמרי כאן בפרק, כן, למד ג', נכון? בפרק למד ג', נכון? פה מופרת השתיקה לגמרי, פה מגיע פליט, יש דיווח על החורבן, נכון? ויש פה נבואה, נבואת משל הצופה, יש לנו פה סיום, מה? סיום השתיקה, נכון? ראיתם? נכון או לא?
כן.
יפה. זאת אומרת שאנחנו מגלים פה דבר מאוד מעניין, שאנחנו מוצאים שנבואות הפורענות, שזה בעצם נבואות שמדברים על החורבן העתידי, וכל זה מתרחש עד שמתחיל המצור. שיש המצור וקורא האסון עצמו, יש שתיקה ביחס לעם ישראל, והנביא מפנה את המבט שלו מירושלים ומעם ישראל אל מה שקורה בעולם בכלל. כשהחורבן מתרחש, אי אפשר לדווח על החורבן באמצעות נבואה, כי נבואה זה ביטוי לקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עכשיו, שיא החורבן זה שיא שבר הקשר, נכון? ועכשיו, לכן, איך יבוא הדיווח על זה? באמצעות פליט, נכון? עכשיו, השתיקה מבטאת את העובדה שאנחנו מוצאים שיש קצר בין הקדוש ברוך הוא. כשיש בני אדם שלא מדברים אחד עם השני, השתיקה הזאת מבטאת מה? נתק, נכון? השתיקה מבטאת נתק. הנתק הזה מתקיים לאורך כל פרקי הפורענות. ברגע שהחורבן נוצר ומתחילים פרקי הנחמה, נכון? אז יש סיום של השתיקה, כן? סיום הנתק. יש לנו עוד פעם מתחברות. ובאמת, משל הצופה הוא משל שתכף נסביר אותו, אבל פה הוא מופיע בקצרה. פה הוא מופיע, כן, משל הצופה מופיע פה באריכות. למה? כי פה אותו דבר נאמר בלשון של שתיקה. היינו במיעוט מלל, ופה אותו משל כבר יכול להיאמר באריכות, כיוון שהצורך לשתוק פוסק, אז הדיבור הופך להיות קולח. נכון? בסדר? פליט, למה? ביטוי, כן? ביטוי לשיא אי הנבואה, נכון? לא הנבואה תגיד לנו את זה, אלא פליט. אי. למה? כי אנחנו מדברים על חורבן. אי אפשר בחורבן להביא בנבואה. ופה אני אגיד לכם משהו מקדמי, שאנחנו נרחיב אותו עוד מעט. עכשיו השאלה היא בכל אופן, איך בפרקי הפורענות העבירו מסרים? אז יש מעט מלל, כפי שאמרתי, יש שתיקה, יש נתק, יש מעט מלל, אבל יש הרבה מאוד, כפי שעוד מעט נראה, מעשים סמליים. מעשים סמליים זה משהו שהייתי קורא לו היום קריקטורה או פנטומימה. בקריקטורה אפשר להעביר מסר? בפנטומימה אפשר להעביר מסר? אפשר, נכון? זאת אומרת, במקום לדבר, אז עושים כל מיני סימנים, נכון? זה דו-שיח של קצר, נכון? שאנשים לא מדברים אחד בשני, ועושים כל מיני תנועות וכל מיני דברים כאלה, זה דו-שיח של קצר. זאת אומרת, בגלל שיש מיעוט מלל, מעט מלל, כביטוי לנתק, אז צריך ללוות את הנבואות עם הרבה מאוד מעשים סמליים, ונראה שפרקי הפורענות זרועים עם הרבה מאוד מעשים סמליים. בפרקי הנחמה יש מעשה סמלי אחד, אתם מכירים אותו מההפטרה בפרשת וישב, על שני עצים שחברים אותם יחד. זוכרים? עץ אפרים, עץ יהודה, היו לאחדים בידיך. אין יותר מעשים סמליים, ואילו הפרקים הללו של הפורענות מלאים במעשים סמליים, כי זהו הצד הנגדי, או הצד ההפוך של מה? של מיעוט המלל. ולכן, כי יש פרקי פורענות, צריך להעביר אותם, אבל בדרך מיוחדת שמבטאת את המציאות של שבר, לקראת התרסקות, לקראת חורבן. וכשיש חורבן והתרסקות, יש שתיקה, ויש מיעוט מלל. יש? אז זאת המשמעות של השתיקה. והיא אופיינית ומלווה, והיא מצויה בדיוק בגזרות הללו. וברגע שאנחנו חוזרים חזרה להתחברות, לגאולה, לנחמה, הדו-שיח מתחבש, מתחדש. יש הבנה? יפה. עכשיו, מוריי ורבותיי,
בואו נראה את הנבואה של משל הצופה, נכון? בואו נראה מה משל הצופה. וזאת הנבואה הראשונה שאיתה יוצא יחזקאל אל העם, שבה אנחנו שומעים שיחזקאל מופיע כנביא אל העם בבבל. ואכן אנחנו מוצאים בספר יחזקאל בפרק ג' בפסוק י' ז', לשם הגענו. בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל. צופה זה תצפיתן, אתם יודעים, בהרבה מקומות יש תצפיתן, למדינת ישראל יש גם תצפיתנים, תצפיתנים של המודיעין. יש תצפיתנים באמצעות מזלטים, באמצעות חלליות שמצלמות כל הזמן את השטח, יש כל מיני רדארים שסורקים את המרחב לראות אם עפים לעברנו מטוסים או טילים. יש תצפיתנים פיזיים שיושבים מול כל מיני מכשירים. עכשיו, אותם אנשים הם לא רבים, אבל האנשים הללו הם בעצם האנשים שמשחררים אותנו מלדאוג, כי ברגע שיש שומרים ותצפיתנים, אז אני יכול להיות בטוח לעשות את עד כמה שבני אדם יכולים להיות בטוחים, אבל לעסוק בשגרה שלנו. אנחנו לא עסוקים בלחץ, בלהיות בכוננות, למרות שיש הרבה אויבים שחורשים עלינו מזימות. כי אותם אנשים מעטים יחסית שעוסקים בתצפית, הם משמשים לנו לעיניים, הם משמשים לנו כגורם הרתעה. ואם תהיה צורך להרתעה והתראה בעיקר, הם יטריעו, הם יזיקו אותנו אם תבוא סכנה. ועל בסיס מה שהם עושים, אנחנו יכולים לחיות את חיי השגרה שלנו. אומר לנו הנביא בפסוק י' ז', בן אדם, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, הוא קורא לו בן אדם, ביטוי אופייני ליחזקאל. הוא כבר הופיע קודם בפרק ג' בפסוק א' וגם בפרק ב', ואתה בן אדם. כמה פעמים כבר בפרק ב' פסוק א', ואחר כך בפסוק ג', ואחר כך בפסוק ו', ואחרי כן בפסוק ח', ואחר כך בפרק ג' פסוק א', ואחר כך בפסוק ד', וגם בפסוק י'. מוריי ורבותיי, הביטוי בן אדם יופיע ביחזקאל כמאה פעם. השם יחזקאל יופיע בספר יחזקאל כמה פעמים? פעמיים או שלוש, זה הכל. ולמעלה יותר מ-100 פעם בן אדם. למה לא מזכירים אותו בשמו? שגידו יחזקאל, שקורא למשה, איך אומר לו? משה, אברהם, נכון? למה? בן אדם. לא מזכירים אותו בשמו. יש לכם רעיון? קודם כל, למה לא מזכירים אותו בשם? ולמה קוראים לו בן אדם? גם כינוי, יש לו מסר מסוים, נכון? אז בואו ננסה את שני שלבים. למה לא קוראים לו בשמו? בבקשה? זאת אפשרות אחת, אבל לא, גם עובדיה לא ברמה גבוהה וכו'. מה? יש משהו מאוד שקשור לתקופה, שקשור לכל הסיטואציה שתיארנו קודם. שקוראים לי מישהו בשם, זה ביטוי למה? לקרבה. נכון? קוראים לו, אתה יודע, אחד הדברים שפרים את החיילים, אה ג'ינג'י, אתה עם האוזן הארוכה. וואלה, מה, יש לי שם, מה אתה קורא לי? נכון, מתעצבנים, יש לי שם, מה אתה קורא לי כל מיני כינויים? נכון? אז אותו דבר גם פה. בן אדם, קודם כל אין לו שם, לביטוי לאיזה מציאות של נתק, של איזה מישהו, אין לו שם. איך אומרים בשם?
זה חוזר בנחמה?
וזה לא חוזר בנחמה, זה כי כל המציאות עדיין הוא בגלות, זה ביטוי של מציאות של גלות, כן? אבל קודם כל השם בן אדם. עכשיו, למה בן אדם? אז הפרשנים כולם אומרים בן אדם הראשון. כי מה קרה עם אדם הראשון? חטא וגורש מגן עדן. גם אותך גירשו מארץ ישראל, כי האומה הזו מייצג לו באות את עצמו, אלא את המציאות הלאומית, שעם ישראל גירשו אותו מארץ ישראל, כי הוא חטא. זאת אומרת, בן אדם, בלי לקרוא בשמו הפרטי, זהו איזשהו ביטוי של ריחוק, של שבר, של נתק. וזה משתלב עם השתיקה, וזה משתלב עם המעשים הסמליים, וכל מה שדיברנו קודם. אוקיי? יפה. הנה הוא אומר לו, שמתי אותך צופה. ואתה צופה ותצפיתן לעם כולו. ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני. זאת אומרת, אני אתן לך התראות, אני אתן לך כל מיני מדעים של תצפיתן, ואתה תצטרך להעביר אותם לעם. באומרי לרשע, מות תמות. ובכן, אני אעביר לך איזה התראה על מישהו שצריך למות. ולא עזרתו, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הרשע לחיותו. כי ייתכן, ואילו היית מזהיר אותו, הוא היה לוקח ונוקד בצעדי תיקון, ואתה לא ידעת אותו, ולכן לא מנעת ממנו את היותו להישאר חי. הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש.
כי אתה לא העברת את המסר, ייתכן ואם היית מעביר לו את המסר, תכף נראה את זה, את הנמשל, ואתה כי הזרת רשע ולא שב מרשעו, מדרכו הרשעה, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אין לך יש אחריות גדולה. המסרים שלך, יש להם אחריות גדולה, כי הם יכולות לשנות את פני המציאות. אבל אם אתה לא תשתף פעולה, לא תהיה נאמן, ולא תטריע, ולא תזהיר, ההשלכות של זה עלולות להיות הרות גורל, והאחריות כולה תהיה עליך. והפוך, בשוב צדיק מצדקו. דיינו, אדם שהיה בסדר, ועכשיו שינה כיוון, איך אומרים, הלך בשאלה, אבל טוטלי, ועשה עוול, ותתתי מכשול לפניו, הוא ימות, כי לא יזרתו בחטאתו ימות, ולא תזכר לצדקותיו אשר עשה, נושא שעוד נדבר עליו להמשך, תורת הגמול ביחזקאל, ודמו מידך אבקש. פירושו של דבר, אני אפקוד אותך, כי אתה לא פעלת כדי למנוע ממנו להידרדר, ואתה כי יזרתו, צדיק לבלתי חטאו, צדיק והוא לא חטא, הוא נשאר בצדקו כשהוא התחיל להידרדר, חיו יחיה, כי נזר והייתה את נפשך, הצלת. וכן שימו לב, יש לנו פה את המסל הזה בקצרה מאוד, כן? ובוא רק נגמור פה את הפרק, כדי שמה שכבר עשינו קודם, אחר כך נחזור לפרק למד ג' למקביל בגדול, ותהי עליי שם יד השם אלוקים, ואמר עליי קום צא אל הביקה, ושם אדבר אותך, ואקום ויצא אל הביקה, והנה שם כבוד השם, עומד ככבוד אשר הייתי על נער כפר, דיינו בפרק א', ויפול על פניי, ואז הרוח מעמידה אותו לגלב ואומר לו להיסגר אל ביתו, כפה שקראנו קודם שהוא לא ידבר, והפרק מסתיים בשתיקה שלו כפי שכבר הזכרנו קודם. אוקיי? פרק למד ג', תראו לגע את פרק למד ג' במקביל כדי לראות קודם כל שיש לנו כבר פרקי נחמה, הוא פתח פרקי הנחמה, הוא גם כן תצפיתן, יש לו אחריות גדולה להעביר מסר. רבותיי, יחזקאל הוא לא רק התצפיתן, הוא המפקד של כל התצפיתנים, כי תפקידם של כל החבורה שגלתה בגלות יהויכין להיות תצפיתנים למי? לעם כולו, נכון? יש להם אחריות גדולה, הם יצאו כחלוץ לפני המחנה, יש להם אחריות גדולה ותפקיד מאוד חשוב במסגרת ההיערכות הלאומית לקראת המציאות הקשה שעומדת להגיע, ולכן יחזקאל יש לו תפקיד כמפקד התצפיתנים. והנה בפסוק למד ג' וידבר השם, פרק למד ג' סליחה, וידבר השם אלי למור בן אדם, כן? דבר אל בני עמך ואמרת להם ארץ כי יביא עליה חרב. הנה זה בדיוק מה שקרה עם העם, עומד להיות מלחמה בארץ הזאת, אויב אמור להגיע, ולקחו עם הארץ, דיינו הציבור, איש אחד מקצהם, לקחו איש אחד מתוך הציבור ונתנו אותו להם לצופה. צריך באותו תצפיתה, כדי שהם יוכלו לעסוק עליו בשגרה, והוא אמון להיות הגורם המטריע על סכנה ממשמשת ובא. וראה את החרב באה לארץ. מה הוא צריך לעשות? להפעיל את מערכת ההזקה. ותקע בשופר, שזאת הסירנה של פעם, הפעיל את מערכת הצופרים, והזיר את העם. ברגע שהוא הפעיל את מערכת הצופרים, הוא עשה את שלו. ושמע, שומע את כל השופר, יש הודעה על מתקפת טילים, ותפקידם של האנשים ששומעים את הסירנה, לתפוס מחסה. והנה, ולא נזר, והוא אמר, טוב, על הבא בעל המיינתי, אני יושב עליו בבית קפה, ונפל הטיל, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. למה? את כל השופר שמע, יתריעו בפניו, הוא לא קם, לא עשה מה שצריך, ולא נזר, דמו בו יהיה. והוא, הצופה, נזר, נפשו מילט, הוא הציל את נפשו, כי הוא מילט תפקידו. מי שהוא לא יכול לצופה, ללכת לדאוג שכל אחד יתחיל לרוץ בזמן הקצר שיש, ולהניס את כולם למחסה. אבל הוא צריך להפעיל את מלאכת הצופרים, וכל אחד צריך לקחת אחריות, ולהניס את עצמו. והצופה כי יראה את החרב באה, ולא תקע בשופר. והעם לא נזר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח, מי שמת לא מת סתם, אבל ודמו של מי שנהרג מיד הצופה ידרוש. היינו לך יש אחריות, ואם היית מטריע ייתכן והוא יכול היה לציל את עצמו, היה מבצע נסיגה אל השטח, אל האזור המוגן. ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, אתה משמש כצופה ויש לך תפקיד מאוד אחראי בעת הזו ברמה הלאומית ההיסטורית, ולא רק אתה אלא כולם תצפיתנים כמוך, אתה המפקד של התצפיתנים כפי שאמרנו קודם. ושמעת מפי דבר והזרת אותה ממני, ואומרי לרשע רשע מות תמות וכולי. כל הפרק שקודם דיברנו עליו מופיע פה עד פסוק כף, 20 פסוקים על משל הצופה המורחב, לעומת חמישה פסוקים, שישה פסוקים, ומשל הצופה המצומצם בפרק ג'. יש שם כבר הדגמה, מה קורה מבחינת אופי ההתנסחות של יחזקאל בפרקי הפורענות, לעומת פרקי הנחמה. אותו משל, אותה נבואה, בספר יחזקאל בפרק ג' בפרקי הפורענות היא מצומקת לשישה פסוקים, בספר יחזקאל בפרק למד ג' בפתחה של פרקי הנחמה זה הופך להיות 20 פסוקים. זה בדיוק ההבדל, האם יהיה מעט מלל, שתיקה חלקית גדולה, או שאנחנו פותחים לדיון ארוך ונרחב. ואין מה לעשות, יחזקאל עובד בתנאים קשים, בתנאים של גלות, בתנאי לחץ, ובתנאים של, של מיעוט מלל. ועם כל זאת, יש עליו אחריות גדולה לאמן את העם ולהכין אותו לקראת האסון הממשמש ובא. והתפקיד הזה הוא מאוד אחראי, מאוד קריטי, אם הוא לא יעשה את תפקידו באמונה, ייפול עליו אחריות גדולה. מצד שני, אם הוא יעשה את המאמץ ויכשיר, והעם לא ישתף פעולה, אז הם יספקו, אבל הוא צריך למלא את תפקידו. זאת אומרת, משל הצופה בפתחם של הדברים, עם כל ההבדל ביניהם, אומר גם דבר מאוד חשוב. מוריי ורבותיי, לציבור שגלה בגלות יויכין, יש תפקיד אחראי מאוד ברמה הלאומית, כאותם תצפיתנים שצריכים להיות הגורם המזהיר, המטריע, שיוכלו להכין את העם למציאות הקשה שאליה הוא נקלע. וזה בעצם המשל שממחיש את גודל האחריות שעם ישראל צריך לפעול בו, ואותו חבורה, אותה חבורה של גלות יויכין שמשמשת כתצפיתנית של האומה כולה בעת הזו, מאוד מאוד חשוב שהם יעקלו ויבינו את גודל האחריות שיש על כתפיה. כן, בבקשה.
אני אומר את המשל רוצה שהם בגלות ידע שהם הצופה.
שמה? כן, הוא הצופה, וכפי שכבר קראנו קודם, שהוא יהיה להם למשל, כן? הוא יהיה להם למשל, הוא יהיה להם לדגם, ובאיזשהו מקום, מה שהוא עושה, זה מניאטורי למה שהם צריכים לעשות, הכל יחסי.
זה משל בתוך משל?
זה משל בתוך משל, נכון. מוריי ורבותיי, מה כן?
נבואת משל הצופה זה תחילת הנחמה?
כן. זה תראה אחר כך שנגיע לשם.
הפליט בא אחרי זה.
ובא תוך כדי, ממש תוך כדי זה. זאת אומרת, כשנבואת הצופה נאמרת, תוך כדי נבואת הנחמה הזאת, מופיע נקומת הצופה. זה עדיין עוד לא נחמה. הנחמה נכנסת בהדרגה.
אבל מתי זה סיום השתיקה?
מיד, זאת אומרת, זה קורה בו זמנית. הפליט מגיע, אפשר שמתאים היה לנו צרט טלוויזיה, יכולים לראות את יחזקאל ולראות את הפליט בא באמצע. זאת אומרת, הפליט בא תוך כדי תנועה.
זה אמור להיות שיא השתיקה.
מה?
הפליט.
הפליט הוא שיא השתיקה במובן הזה שזה לא בנבואה. הפליט, אם זה היה בנבואה, זה שיא השתיקה, באמת הוא לא מקבל בנבואה שום דבר על החורבן.
זה בא תוך כדי תחילת...
נכון. הדיווח על החורבן שכבר התרחש בעצם סוגר פרק, אנחנו עכשיו פותחים דף חדש. פרק ההתרסקות הסתיים, עכשיו אנחנו עם מבט קדימה. ההתרסקות התרחשה, הנישה המרה שאותה מפניה הזהירו הנביאים קרתה, עכשיו אנחנו מסתכלים קדימה, מה שהיה היה, עכשיו אנחנו הולכים איך יוצאים מזה. עכשיו הבנו, פה הזהירו אותנו שניכנס בצורה מרוככת ומובנית לתוך האסון. עכשיו האסון יתרחש, עכשיו בואו נראה איך אנחנו עם המבט קדימה איך יוצאים מהסיטואציה המרוסקת הזאת.
וזה קצת המסתדר שמה שאמור להיות סיום השתיקה בא לפני שיא השתיקה.
אז אני אומר שוב, זה קורה במקביל.
גם זה לא
קורה. זה בדיוק כך, כי הוא מופיע תוך כדי זה שהוא אומר את משל הצופה. זה מה שקוראים, זה גיטו וידו בהם כאחד, זה מין תאריך שמתרחש בו זמנית. אבל הבעיה שלך שהוא אם היה מופיע בפסוק א' ולא בפסוק כ' א', זה פותר לך את הבעיה. בסדר, אז אני אומר שוב, זה בא במקביל, זה בא תוך כדי תהליך. זאת אומרת, בעצם מצד האמת זה עוד יותר יפה, כי מצד האמת החורבן כבר התרחש, הדיווח עליו מגיע באיחור מסוים. החורבן היה בשנה 11.
הדיווח זה מה שמסמל את השתיקה.
מה שמסמל את השתיקה או מפר את השתיקה זאת העובדה שהוא לא מקבל בנבואה את העניין הזה. זה שזה בא בדיווח אנושי והוא לא מקבל את זה בנבואה, התחלת המצור הגיע, אבל מפה על החורבן אני לא מדבר.
תראה, דבר, אותו דבר קורה בספר במדבר. הנה, אנחנו בסוף ויקרא, עוד מעט נתחיל במדבר. מה קורה בספר במדבר? השנה, ספר במדבר מתאר את השנה השנייה ליציאת מצרים, עד חטא המרגלים, קורח, ואחרי כן בעצם מתחילה הגזירה של להסתובב עד שכל הדור ימות, נכון? מתי מתחיל, כתוב אותו מדבר, בשנה ה-40. 38 שנה של התווך הוא שותק, שתיקה. הכתוב לא מספר בגנותם של ישראל. אותו דבר קורה, דיברנו בהתחלת השנה על עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה מתחילים אחרי הצהרת קורש, אז הסיפור נגמר במה? ביציאה לגלות בבל, וזהו. כתוב לו, אפילו ספר מלאכים ב' מסתיים עם מה? עם התיאור של יהויכין. אתם זוכרים, תיארתי לכם את זה בשיעור הקודם. זאת הוא לא מסתיים עם החורבן, הוא מסתיים עם יהויכין שמוצאים אותו מבית הכל. איזה... עכשיו, אחר כך בגלות עצמה, שתיקה. מה קרה במשך עשרות שנים של גלות בבל? כתוב, לא מספר כלום. מספר לי את היציאה לגלות, מספר לנו איזה אפיזוד על יציאתו של יהויכין מבית הכל. זהו. כל זמן הגלות יש שתיקה, אין דיבור. מתי הוא מתחיל לדבר עוד פעם? בהצהרת קורש. שמתחיל התהליך של השיבה. זה קורה גם בספר בראשית. תראה, ספר בראשית מתאר תקופה של 2300 שנה. איפה הוא טס? הוא מדבר מהאדם הראשון עד נוח. 10 פרקים, 11 פרקים, 2000 שנה. מאברהם אבינו עד יוסף, 300 שנה. אבל שם הוא מדבר 40 פרקים. למה? איפה הוא מדבר ואיפה הוא שותק? שהמציאות הרוחנית אגומה, שהמציאות היא לא טובה, יש שתיקה. הוא ממעט לדבר. ואילו כשיש מציאות רוחנית טובה, אז יש שפע של דיבור. תקופת יהושע שהייתה תקופה טובה, 20 שנה, 24 פרקים. ספר שופטים, 350 פרקים, תקופה של שפל, 21 פרקים. אתה רואה בדיוק לאורך כל הדרך איפה הכתוב שותק, או ממעט לדיבור, ואיפה הוא מרחיב בדיבור. אתה יכול לראות על סמך היקף התיאור פר שנים, איפה המציאות היא טובה ואיפה המציאות לא טובה. וכשיש מציאות של שבר מוחלט, אז יש שתיקה רועמת. אז יש שנים שבהם אין דיבור. אז באמת, פה יש דיבור מסוים, שיש את החורבן וכו', מקביל על המצור על השליים, והתרחשות החורבן יש שתיקה מוחלטת, לא מדברים בכלל על זה. כאילו הכתוב אומר, אני על זה לא מדבר, על זה אני לא מסתכל. זה נושא שלא מדברים עליו. אנחנו יודעים שהוא מתרחש. אבל לא מתארים אותו בתיאור מלווה. ברגע שמתחיל איזה תהליך של אופק חדש, הדיבור מתחיל. עכשיו הדיבור, החורבן כבר התרחש קודם, הדיווח עליו מגיע כחצי שנה לאחר מכן. למה? כי החורבן היה באב, ורק בשנה ה-12 הוא מגיע שם על ה... בשנה ה-11 היה חורבן, בשנה ה-12 הוא מגיע לדווח על החורבן. צריך לו זמן ללכת ברגל, שהוא מגיע, פליט. זאת אומרת, מצד האמת אפשר היה להתחיל כבר קודם. אבל את בסמיכות לדיווח, מתחילה, המציאות החדשה כבר נוצרה, אבל אי אפשר לשדר אותה בנבואה. כי זה תרתי דסתרי. יש? יאללה, מוריי ורבותיי, פרק ד' הוא פרק ה'. ואני מביא אתכם הישר לנושא המרתק שעוד נדבר בו קצת. אולי לא נספיק היום לעשות את כולו, אבל נדבר עליו, על המעשים הסמליים. פרק ד' פסוק א', ואתה בן אדם, קח לך לבנה. לבנה, מכירים את הלבנים? איפה אנחנו מכירים את הלבנים? במצרים, נכון? עשו לבנים. עכשיו, גם במצרים, עשו לבנים. איפה עשו לבנים פעם ראשונה, אתם זוכרים? בבבל, נכון. ספר בראשית פרק י' א', נכון? כי היא הייתה בקעה. מצרים היא גם בקעה. אם הבונים בהר, אבנים, אבל בבקעה אין אבנים. גם בבבל וגם במצרים זאת בקעה, אין אבנים, ולכן צריך לעשות לבנים. לבנים זה, איך כתוב שם בספר בראשית פרק ד', והייתה להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. זאת אומרת, חומר הגלם שאיתו מייצרים את הלבנים זה החמר. ודרך אגב, למה קוראים לזה לבנה, אתם יודעים? זה צורת מלבן, מלבן, ראיתם כמו לגו שבונים, שראיתם את הבלוקים, זה ככה בצורה כזאת של שהגובה הוא בערך חצי מהאורך, נכון? צורת מלבן, קל מאוד לבנות ככה, וגם כי מלבנים אותם באש כדי להפוך אותם לקשיחים, נכון? זאת הלבנה
שיש לה צורת מלבן שמלבנים אותה באש לבנה. עכשיו למה אני מביא את זה? כי זה משהו שאתה יכול לייצב אותו, לצייר אותו. האבן, לסטט אותה ולייצב אותה גם אפשר, אז הרבה יותר קשה. לבנה, אתה מחליט מה אתה רוצה לעשות, קל יותר, היא חומר רך, ניתן לעיצוב הרבה יותר. והייתה בן אדם,
למה בונים אותם בעמק?
למה בונים אותם בעמק? כי אין אבנים, אתה צריך ליצור תחליף, איזה תחליף לזה. הנה, על מה כתבו במצרים? אתה יודע על מה כתבו במצרים בעולם העתיק? אה? פפירוסים, זה היה מהגומה. ועל מה כתבו בבבל? על מה כתבו בבבל? לוחות טין. עכשיו, איזה כתב היה בבבל? יתדות, כתב היתדות. למה? כי איך כתבו? היה לוח טין רך, ואז היו לוקחים איזה אבן או משהו כזה, וראיתם כתב יתדות פעם, זה קווים קווים כאלה. קווים, נכון? ואיך זה הכתב המצרי? כתב של? תמונות, ציורים. כי קשה מאוד לצייר על טין. קל לצייר על פפירוס, זה כמו נייר. עכשיו במצרים, באמת זה נשמר עד היום, כי זאת ארץ יבשה. אז באמת נשמר הרבה יותר טוב העזק הזה. קיצור, גם צורת הכתב קשורה לחומרי הגלם שזמינים. וזה נובע מאיך אפשר לכתוב בזריזות, בכל מקום, על פי החומרים שיש. גם צורת הבנייה דויה בשטח, נכון? בורות, איפה יש בורות? חוצבים בורות בער. בשפלה יש בערות, לא בורות, כי אפשר לחצוב בורות. מה עושים בשפלה? חופרים בערות. חופרים בערות, היא גם 100 תאום שם גבוהים. פה אי אפשר להגיע ל-100 תאום, כי הם מאוד עמוקים, ואין לנו כלי חציבה. אז חוצבים בורות, ושם חופרים בערות. באמת, כל הוויית החיים תלויה בתשתית, בגיאולוגיה, במציאות החומרית שאתה נמצא בה. זה משפיע על צורת הכתב, זה משפיע על צורת הבנייה, זה משפיע על צורת הספקת המים. לחשוב, מאוד מעניין הנושא הזה. נושא מרתק. טוב, אנחנו חוזרים חזרה לענייננו. אתה היית בטיול בסוסיה, נכון? סוסיה וערד, לא? נכון, אני זוכר שהיית איתי. שם דיברנו על השוואה בדברים האלה, נכון? ראיתי לכם את זה שם. זהו, הלאה. מוריי ורבותיי, פרק ד', ואתה בן אדם, קח לך לבנה, ונתת אותה לפניך, וחכות עליה עיר את ירושלים. דהיינו, לעשות דגם של ירושלים. הוא נמצא בבבל, הוא לוקח לבנה, ומעצב אותה בצורת דגם של ירושלים.
לתאר עליה או לא?
מה? או ממש ליצור דגם. ראית פעם בשבת הארגון עושים כל מיני דגמים של עיר, ראית באיזה תערוכה עושים דגם של גטו ורשה, עושים דגם של אותו דגם של ירושלים, פשוט לקחת ולעצב צורה של ירושלים על הלבנה. בסדר? הלאה. ונתת עליה מצור, דיילו, אתה ממש עושה איזה דגם קטן של עיר במצור. זאת העיר מסביב. איך עושים מצור? עושים חומה ובנית עליה דייק. דייק זה סוללת אפר שמקימים אלה שצרים על העיר במרחק של כמה מאות מטרים מן העיר, והכוונה היא לבודד אותה ולהפוך עליה, לעשות עליה כיתור הדוק, ובסוף שפכת עליה סוללה. סוללה שהופכים על החומה כבר. זה רמפה כזאת שהדרכה אפשר לטפס על החומה, כמו כבש כזה. דייק תמיד מבטא את ראשיתו של המצור, סוללה תמיד מבטאת את סופו של המצור. כי כשיש כבר סופרים סוללה, אז דרך הסוללה חודרים לתוך העיר פנימה.
סוללה זה רמפה?
כן, סוללה זה סוללת פרה. הייתם במצדה? נכון, יש את הצד של הסוללה, נכון? הצד של הסוללה, זה המקום שבו שפכו את הסוללה ודרכה, ושם חדרו לתוך העיר. באמת מי שהיה ברקבל, יכול להיות מלמעלה, את הדייק. רואים שם את שרידי המחנות הרומאיים, ורואים את הדייק שממש סוללה שהקיפה את כל המצדה.
רגע, מה זה בדיוק הדייק?
דייק זה סוללת אפר בגובה של 1.5 מטר, ממש סוגרת כקו סגור במרחק 500-600, תלוי מה הטווח של הירי של הכלים שיש בתוך העיר הנצורה. מצחוץ לטווח הזה יוצרים סוללת אפר כזאת שעושה שני דברים. א', יוצרת סגר מוחלט על העיר. ב', אם ירצו לפרוץ את הסגר מתוך העיר חוצה וירצו לפרוץ החוצה, אז האנשים שנמצאים בסטח הפתוח סביב העיר צריכים לזה עמדה שיכולו לעמוד מאחוריה. אז התלולית הזאת היא גם סוגרת את העיר שבתוכו, והיא גם יוצרת עמדות של הגנה לאנשים שנמצאים במצור על העיר מבחוץ. יש? יפה. יפה. הלאה. ובכן ממש יוצרים דגם יותר מזה, מה הוא עוד עושה? ונתת עליה מחנות. דיינו, תבנה דגם של מחנות מסביב. ממש נתאר דגם שלם של עיר במצור, ירושלים. ושים עליה קרים. קרים מקביל במקרה הרבה פעמים לאלים. קרים ואלים. הקרים זה אלי ניגוח. שמעתם את הטכניקה של אלים שנוקחים את החומות כדי לפרוץ, נכון? לוקחים איל שיש לו איזה כזה ומקים, מקים, מקים, עד שפורצים את החומה. כן? אז הנה, זה המקום היחידי שמופיע הנשק הזה שהוא מוכר מאוד בעולם היווני והרומי, גם האשורי, גם הבבלי, דרך לפרוץ חומות. אז פה יש לך גם איל. בקיצר, כל המרכיבים שמאפיינים מצור על עיר. הכל בא לפה. ואתה קח לך מחוות ברזל, ונתת אותה על קיר ברזל בינך ובין העיר. והיינו, אתה תשכב, ובינך לבין העיר, עם כל הצגה של העיר המצור, תשים מחוות ברזל, איזה ביטוי של חיץ בינך לבינה. והכינות את פניך אליה, והיינו, תפנה את פניך אליה, והייתה במצור, וצרת עליה, אותי לבית ישראל. הוא עושה פה הצגה שלמה, עוד לא גמרנו אותה, היא רק מתחילה פה, שבא לבטא אל העם שנמצא בבבל, את מה שעתיד לקרות איפה? בירושלים. ואתה שכב על צדך השמאלי.
מה זה במחוות?
מחוות זה קיר חיץ. כאילו יש חיץ בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הנביא מייצג את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני לא רואה מה קורה שם. איזה מין, איזה קיר ברזל.
איפה קיר?
בין הנביא ששוכב על הרצפה, לבין הדגם של העיר עם כל מה שיש בו. יש? דיינו, יש חיץ, לא רוצה לראות מה קורה שם. ואתה שכב על צדך השמאלי, ושמת את אבון בית ישראל מספר הימים אשר תשכב עליו, תישא את אבונם. שמאל במקרא זה צפון, דרום זה ימין, כי קדמה זה מזרח. הממלכה השמאל, הצפונית, זה עם המלכות ישראל. לא פה זה ישראל, בינה וישראל. אז אתה תשכב, אני דתי לך את שני ימי, את שני אבונם, למספר ימים, 390 יום. יותר משנה, שנה ורבע, הוא צריך לשכב כנגד החטאים של מלכות ישראל. ונשאת אבון בית ישראל. וחילית את אלה, ושכבת על צדך הימני, שנית. ונשאת את אבון בית יהודה, כי זאת הממלכה הדרומית, ימין. ואז להם רק תשכב 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, נתתיב לך. דיינו, אבון יהודה 40 יום, אבון ישראל 390 יום, הרבה יותר, כי האבונות של מלכות ישראל הרבה יותר קשים. ואל מצור ירושלים תכין פניך, אתה תשכב עם הפנים כל פעם לעבר המצור שיש בירושלים, הדגם הזה, או זרועך חשופה, כשאדם חושף את זרוע, את זרוע, אנחנו מכירים את זה גם מתוך הפיוט, חשוף זרוע קודשך. כשאדם מרים את השרוולים, סימן שהוא הולך מה לעשות?
לתת מכות.
לתת מכות. ותחשוף את הזרוע, למה אתה עוד מעט הולכים להנחית לרעה פה על העיר הזאת? חבל על הזמן. וניבאת עליה. והנה נתתי עליך אבותים. דיינו יקשרו אותך. למה? כדי שלא תסבן. ולא תהפך מצדך אל צדך, עד כלותך ימי מצורך. 390 יום, תתי על צד אחד, לא תסבן בלילה, תזוז, תשכב פה, כושלים אותך, אתה לא יכול לזוז. עכשיו, מה הוא יאכל כל התקופה הזאת? ואתה קח לך חיטים וסעורים, ופול, ועדשים, ודוחן וכוסמים. המחנה המשותף של כל המזונות הללו, שאלו מזונות שיכולים לעמוד, כמו זה היום בצבא, מנות קשות. דברים שיכולים לעמוד הרבה זמן, נכון? שהם מחזיקים מעמד לאורך זמן. למה הוא צריך להכין לעצמו אוכל לאורך הרבה זמן, שלא יתקלקל, הוא לא יכול לצאת להביא אוכל, חייב להכין לו עכשיו, לפני שמתחיל המצור, אוכל. כי הוא לא יכול לצאת, הוא יהיה קשור. כן? מה? תכף תראה, תלוי כמה אוכלים כל יום. תכף, הוא יתגמר זה. ונתת אותם בכלי אחד, ועשית אותם לך ללחם. מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך, 390 יום תאכלנו. ומאכלך אשר תאכלנו במשקול. תשקול קצת קצת, כמו במצור לא אוכלים חופשי חופשי. אוכלים כמויות מזעריות. 20 שקל ליום עת עד עת אוכלנו. כמות מצומצמת במשך יום. 24 שעות אוכל קצת. ומים במסורה תשתה. שישית עין מעת עד עת תשתה. היינו כמות מצוטמת, כי במצור אין אוכל חופשי ואין מים חופשי. כולם אוכלים ושותים כמויות מזעריות. ועוגת שעורים תאכלנה. היינו, אתה תאכל אותה כעוגה, עוגת מחל בהמה, שעורים. והיא בגרלי צעת האדם תעוגנה לעיניהם. דהיינו, על מה יבשלו את האוכל הזה, על מה יכינו אותו? על צועה של בני אדם, כי אין חומרי בעירה.
מי אמור לעשות כל זה?
יחזקאל.
לא, הוא אמור להכין לעצמו את האוכל?
כן.
לקשור את עצמו?
כן. תכף נדבר על זה. תכף נדבר על זה, לאט לאט.
הוא אמר יש כך שם יום בלילה?
כן.
הוא יאכל אחרי אוכל
כך? כן, הוא יאכל את האוכל בהתחלה, אחר כך לאט לאט, הוא ככה חלצת, התחיל לעצמו מנות טונות, ככה מוכן.
אם אתה גם גצרים?
כן, זה יכין את הכל, את זה הוא יכין, והוא יבשל את זה, הוא יכין את זה על צועה של אדם. למה? בדרך כלל מבשלים על כל מיני חומרי בעירה, עצים. אבל כשאדם נמצא במצור, הוא לא יכול לצאת ללכת לאסוף עצים מחוץ לעיר, אז ממחזרים כל מה שיש, וכל מה שבוער, על מה הבדואים מכינים אוכל, אתם יודעים? על הצועה של הגמלים, של הכבשים. יש שם חומרי בעירה, כי הרי הם אוכלים עשבים, לא הכל מתעכל, אז יש כבר גם חומר שיכול לבעור שם. לא נעים, נכון? ויאמר השם, ככה יוכלו בני ישראל את לחמם תמי בגויים אשר עדיכם שם. אז על זה עונה יחזקאל, ואומר השם אלוקים, הנה נפשי לא מתומה, ונבלה וטרפה לא אכלתי בדרי ודעתה, ולא בא בפי בשר פיגול, ואני תמיד, איך אתה אומר לי להכין אוכל על צועת אדם? ויאמר עלי ראה, נתתי לך את צפייה הבקר תחת גלילי האדם, ועשית לך מחלה, ואני נותן לך הנחה, במקום שתעשה את זה על צועת אדם, תעשה את זה על צועה של בעלי חיים, פחות מגיעים. ויאמר עלי בן אדם, הנני שובר מטה לחם בירושלים. ואכלו לחם במשקל ובדאגה, ומים במסורה ובשיממון ישתו. למען יחסרו לחם ומים, ונשמו איש ואחיו ונמקו באבונם. בעצם כל מה שיחזקאל עכשיו עושה פה בפנטומימה הזאת, במעשה הסמלי הזה, זה בעצם משהו שתרגיד מסר לעם, שמה עומד לקרות בירושלים? מה יהיה? מצור ורעב, ומתיות קשה, כפי שיחזקאל ממחיש אותה. והוא מתאר שיהיה חיץ בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ברזל, חייצר ברזל, שלא אכפת לו מהם, ושהם יהיו במציאות קשה ביותר. עוד לא גמרנו את הסיפור. פרק ה' פסוק א', ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, תער הגלבים. זה התער של הספרים. זוכרים את הספרים שיש להם כזה חרב חדה, איזה סכין חד, הוא ככה עושה טיק טיק טיק. הדתים אומרים לא בפאות, רק מאחורה. זוכרים? אתה יודעים מה אני מקווה, נכון? או שכולם מסתפים כבר בבית, הם מכונת תספורת, לא הולכים כבר לספר. אבל מישהו הלך פעם לספר, מכירים את הסכין החדה הזאת שהספר עושה ככה, שיחלה ככה בחלק התחתון, הוא פה מסיים מוריד עם סכין תער. אבל פה הוא לא מספר רק את המאחורה, הוא עושה לו קרחת, מה שקוראים תספורת אפס, כל הראש, כמו שיש היום הרבה חבר'ה שהולכים עם ראש מגולח, מכירים, יש תסרוקות כאלה היום, אם עושים קרחת מוחלטת, נכון? ככה גם לא. כן? ועברת לך על ראשך ועל זקניך עם תער, ולקחת לך למוזני משקל וחילקתם. את השערות תחלק. שלישית מהשערות האלה, באור תבעיר, בתוך העיר, כמלות ימי המצור. ולקחת את השלישית, תקה בחרב סביבותיה, והשלישית תזרה לרוח, תעיף את השערות לכל עבר, וחרב אריק אחריהם. ולקחת לך משם מעט במספר, שיש לך קצת שערות מתוך מה שישאר שערית שערית, וצרת אותם בכנפיך. ומאמו תיקח והשלחת אותם אל תוך האש, ושרפת אותם באש, ממנו תצא אש אל כל בית ישראל. כה אמר השם אלוקים, זאת ירושלים, אני משל, בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה הארצות, ותמר, היא אמרתה את משפטיי, דיינו את חוקיי ומצוותיי, לרשעה מן הגויים, ואת חוקותיי מן הארצות אשר סביבותיה, נהגו בצורה הכי גרועה. ישראל, עזים שבאומות, יורדים, מטה, מטה. כי במשפטיי מעשו וחוקותיי להלכו בהם. זה מזכיר לכם את פרשת השבוע, נכון? נכון? ואם בחוקותיי תימסו ולא תעשו את מצוותיי, ואז יהיה חורבן, נכון? זה הסוף של הפרק של פרק הוו, פרשת השבוע. לכן כה אמר השם אלוקים, ים המנחם מן הגויים, ינקתם בצורה הכי שלילית, אשר סביבותיכם, בחוקותיי לא הלכתם, את משפטיי לא עשיתם, כי משפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. יותר גרועים הייתם לכם. לכן כה אמר השם אלוקים, מניע עלייך גם אני, ועשיתי בתוכך משפטים לנה הגויים, ועשיתי יפח את אשר לא עשיתי, את אשר לא עשה עוד כמוהו, יען כל תאבותייך. לכן אבות יאכלו בנים בתוכך. ובנים יאכלו אבותם. איך כתוב בפרשת השבוע? ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. זוכרים? קראתם כבר את הפרק, את הקטע הזה. ועשיתי בך שפטים. וזיריתי את כל שריתך לכל רוח, לכל עבר. לכן חי אני עם השם אלוקים. אם לא יען את מקדשי תימת בכל שיקותייך ובלתורתייך, גם אני אגרע ולא אחוס עיני, גם אני לא אכבול. שלישיתך, שליש מהשערות, בדבר ימותו ורעב יכלו בתוכך. והשלישית בחרב יפלו סביבותך, כפי שהיה חרב עיקו הסביבה. והשלישית לכל רוח אזרה, יעופו לכל עבר כמו עם שליש מהשערות. וחרב אריך אחריהם. וחלה אפי והניחותי חמתי בם, והנחמתי וידעו כי אני השם, דיברתי בקינתי בחלותי חמתי בם. ואתנך לחורבה, לחרפה בגויים אשר סביבותייך, לעיני כל עובר. ואיתה חרפה וגדופה, מוסר ומשמה לגויים אשר סביבותייך. ועשיתי בך שפטים באף ובחמה ובתוכך חמה, כי אני השם דיברתי. את הפכי להיות סמל, כי הגויים ידעו שכשאני הזהרתי ואתם נהנשים, זה יהיה סמל ודוגמה שדבר השם. בשלחי את חיטי הרעב רעים אשר היו למשחית אשר שלח אותם לשחתכם ורעב אוסף עליכם ושברתי לכם מטה לחם וכל הדברים הללו באים לידי ביטוי במעשה הסמלי שיחזקאל מבצע ושלחתי עליכם רעב וחיה רעש ושקלוך ודבר ודם יעבור בך וחרב אבי עלייך אני השם דיברתי. נעצור רגע פה, נעביר כמה פנים כמה פרטים במשל ונפתח דיון שנסיים אותו בשיעור הבא בשבוע הבא שנדבר עליו. קודם כל הרעיון, למה אחרי כל זה הוא עושה להם גם קרחת? למה הוא קרח לגמרי? שאנשים קרחים לגמרי, איזה תמונות זה מזכיר לכם? אנשים ללא שערות? השואה. פרי ורבותיי, כשאנשים ברעב הם בתת תזונה, השערות נושרות. כל האנשים בשואה שהם נראו ככה חסרי שערות זה בתת תזונה. כשאנשים לא אוכלים, כשאין ויטמינים, כל השערות נושרות. זאת אומרת, כדי להשלים את התמונה של רעב וכו', אז יש להם חזות של מוזלמנים, חזות של אנשים שהמציאים ברעב. עכשיו גילוח השערות והשכיבה על הצד ואי האכילה הוא בעצם בא להמחיש להם מציאות של מה, איך יראו ומה יקרה לעם ישראל בירושלים. והחזון הראשון שהוא נשלח להעביר במתאות מעשה סמלי הוא המסע הזה. השאלה הגדולה שיש לשאול לא רק על המסע הזה, על מעשים סמליים נוספים, מה תפקיד המעשים הסמליים? האם זה קורה בפועל? האם זה רק המחשה לנביא במחזה הנבואי, כפי שטוען הרמב״ם, והמסר הוא לא באמת צריך לשכב? או כפי שהאברבנל טוען, הכל צריך להתבצע לעיני העם, כי התפקיד הוא, מה לעשות? להמחיש לעם, שחבר'ה יבינו. כי המעשים הנראים פועלים בלבבות יותר מן הדיבורים. כן? אין מה לעשות. המחשה הרבה יותר עוצמתית מאשר אמירה מופשטת. אז יכול בהחלט להיות, לפי אברבנל, שהדברים הללו קוראים הלכה למעשה. הרמב"ן יש לו שיטה אחרת, שאומרת שהדבר הזה נעוץ בעשייה שהופכת את הנבואה למחויבת להתקיים. והעשייה המעשית הופכת את הדבר הזה למחויב להתקיים בהמשך. בלי להיכנס כרגע לדיון הפרטי, אם זה קרה ממש כך, או שזה רק היה במחזה נבואי, מה המסר שעולה מזה לעם? אין ספק, ברור לגמרי, נכון? ובאיזשהו מקום אנחנו מוצאים שהמסר שהולך מהמעשה הסמלי הזה הוא לא מדבר הרבה, הוא לא אמר הרבה, אבל הוא ביצע באמצעות הפנטומימה וההצגה הזאת את המסר באופן חד מאוד, והוא מלווק בקצת מלל את העשייה, ויש לכם כבר המחשה ברורה איך יחזקאל מנהל את הדו-שיח שלו עם העם באמצעות מעשים שמליים. יש שתיקה, יש נתק, אין ספק שהתוכן הוא תוכן של שבר, של פורנות, של נתק. יש לכם פה המחשה מצוינת באמצעות פרקים ד' וה', יהיה לנו עוד דוגמאות כאלה בהמשך פרקי הפורנות גם כן על הדברים שדיברנו היום. יש? אז הספקנו להם ללמוד את פרקים, אמרנו ג' ד' ה', היינו חלק מלמד ג', הבנו כמה נושאים, ושוב השתמשנו בדגם הבסיסי להבין למה קורה, איפה שקורה, מה שקורה. יש? המשך יבוא להתראות שבוע הבא.
מה זה מסורה?
מה זה?
מסורה.
מסורה? מסורה. זה רישום שמופיע בדרך כלל במקראות גדולות ומופיע. זה רישום...
לא, מה אם במסורה תשתה?
במסורה, זאתי.